אנחנו בפעם הקודמת, ראינו את החלק הראשון בעצם של פרק ב', סיימנו את פרק א', כמה הערות עוד על פרק א', והתחלנו לדבר על פרק ב', על פרשייה של הבוכים. דיברנו על פנחס, שעומד פה ברקע. חז"ל אומרים שפנחס הוא זה שהוא אותו מלאך השם שעולה מן הגלגל אל הבוכים. ראינו שהבכי הוא משהו שחוזר. איזשהו מוטיב שפגשנו אותו כבר אצל בסיפור המקורי של פנחס בשיטים, וגם נפגוש אותו בעוד מקומות שהמחנה המשותף, מה שראינו, היה מקומות שבהם עם ישראל נושא נשים נוכריות. כל הסיפור הזה של ההתבוללות, שהוא מאוד משמעותי, שפנחס נלחם איתו, נלחם איתו שמה, והוא נלחם עם זה גם פה. ספר שופטים, פרק ב'. ואנחנו כאילו פגשנו את זה אצל עוד, בעוד מקום, גם אצל עזרא, ואצל מלאכי יש חזרה גם ביניהם קושרים, וגם שם ראינו שמזכירים את אליהו, שגם עליו אנחנו מכירים את מה שחזל אומרים, שפנחס הוא אליהו. בעצם כל המחנה המשותף של כל הדמויות האלו, היה מלחמה מאוד גדולה ומשמעותית באנשים הנוכריות. אז יש מהרבה כיוונים אפשר לדבר על זה, אם אנחנו, כאילו, הלכנו לכיוון אחד מתוך כל הסיפורים, באמת הסיפור הזה שכאילו הקנאות והמלחמה בדבר הזה, ואנחנו פוגשים תמיד את הבכי שנמצא שם, לא יחזור ככה על כל מה שאמרנו, אבל הפרת הברית וכו'. טוב, אני רוצה להמשיך את פרק ב', אנחנו נקרא עכשיו ככה, אנחנו נקרא את החלק השני בעצם של פרק ב', עד הסוף שלו, וגם מתחילת פרק ג'. בסדר, אני חושב שהם באמת הם איזשהו מהלך אחד. וישלח יהושע את העם, אני בפרק ב', פסוק ו', וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ. ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע, שראו את כל מעשה אדוני הגדול אשר עשה לישראל. וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת חרס בהר אפרים מצפון להר געש. וגם כל הדור ההוא נאספו לאבותיו, ויקום דור אחר אחריהם שלא ידעו את אדוני וגם את המעשה אשר עשה לישראל. ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני ויעבדו את הבעלים. ויעזבו את אדוני אלוהי אבותם, הוציאו אותם מארץ מצרים. וילכו אחרי אלוהים אחרים, אלוהי העמים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם, ויכעיסו את אדוני. ויעזבו את אדוני ויעבדו לבעל ולעשתרות. ויחרף אדוני בישראל ויתנה ביד שוסים, וישוסו אותם, וימכרם ביד אויביהם מסביב, ולא יכלו עוד לעמוד לפני אויביהם. בכל אשר יצאו, יד אדוני הייתה בם לרעה, כאשר דיבר אדוני וכאשר נשבע אדוני להם, ויצר להם מאוד. ויקם אדוני שופטים, ויושיעו מיד שוסיהם, וגם לשופטיהם לא שמעו, כי זנו אחרי אלוהים אחרים והשתחוו להם. סרו מהר מן הדרך אשר הלכו אבותם לשמוע מצוות אדוני לא עשו כן. וכי הקים אדוני להם שופטים, והיה אדוני עם השופט, והושיעה מיד אויביהם כל ימי השופט, כי ינחם אדוני מן העקתם פני לוחציהם ודוחקיהם. והיה במות השופט, ישובו וישחיתו מאבותם ללכת אחרי אלוהים אחרים, לעובדם, להשתחוות להם, ויפילו ממעלליהם מדרכם הקשה. ויחרף אדוני בישראל, ויאמר יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי אשר ציוויתי את אבותם, ולא שמעו לקולי. וגם אני לא אוסיף להוריש איש מפניהם, מן הגויים אשר עזב יהושע וימות. למען עשות בם את ישראל, השומרים את דרך אדוני ללכת בם כאשר שמעו אבותם אם לא. וינח אדוני את הגויים האלה לבלתי הורישם מהר ולא ניתנם ביד יהושע. ואלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל, את כל אשר לא ידעו, את כל מלחמות כנען. רק למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, רק אשר לפנים לא ידעו. 15 נפלישתים, וכל הכנעני והצידוני והחיבי, יושב הר הלבנון מארבע על חרמון עד לבוא חמת. ויהיו לנסות בם את ישראל לדעת הישמעו את מצוות אדוני אשר ציווה את אבותם ביד משה. ובני ישראל ישבו בקרב הכנעני החיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי, ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם ויעבדו את אלוהיהם. טוב, אז בואו נעצור רגע פה. אז הפסוקים שקראנו עכשיו, הם מתארים כמה זה. אחד, אולי נתחיל מההתחלה. דיברנו כבר על הסיפור של מתי קורה הסיפור של וישלח יהושע את העם. דיברנו על זה יותר בהתחלה, אני לא אחזור לזה. אבל נגיד כן, בצורה פשוטה, יש פה תיאור מאוד משמעותי של הדור השני, זאת אומרת יהושע וכל הדור שלו ראו את כל ירושת הארץ והכל סך הכל בסדר, אבל אז מגיע תיאור קשה. מה התיאור? כל הדור ההוא נאספו, אל אבותם, ויקום דור אחר אחריהם שלא ידעו את השם, וגם את, גם את המעשה אשר עשה לישראל. אז האמת היא שהביטוי, וימות יהושע בן נון, וגם כל הדור, ונספו לבתם, ויקום דור אחר אחריהם, מזכיר לכם אולי איזשהו מטבע? במצרים, או, מעולה. בסדר, נכון? אז בואו נתחיל מתחילת ההקבלה. וימות, איך פסוק שם, וימות יוסף לכל אחד ולכל הדור ההוא, נכון, זה ממש מתאים, לבימות יהושע, וגם כל הדור ההוא. אז יהושע ויוסף הם קשורים? מה הקשר בין יהושע ליוסף? יהושע הוא צאצא שלו. נכון? זאת אומרת, יהושע הוא אולי הצאצא הכי גדול של יוסף. שניהם נפטרים בגיל 110. יש בהם כל מיני דברים, כל מיני הקשרים. דיברנו עליהם קצת גם בהקשר של יהושע. יש משהו שקורה שם, כאילו, יש פה איזשהו דמיון בין הדברים. מה נשכח שם? אז חז"ל אומרים דבר מעניין. תראו, חז"ל דורשים גזרה שווה, נקרא לכם מדרש, בשמות רבה. קם מלך חדש, רבנן פתחין פיתחה להיקרא. הם לומדים את הפסוקים האלה של יציאת מצרים, זה היה של הירידה לגלות מצרים, אז הם לומדים את זה בפסוק הזה, יש פסוק ביושע, בהשם בגדו, כי בנים זרים ילדו, אתה יאכלם חודש את חלקיהם. למדך, כשמת יוסף, הפרו ברית מילה, אמרו נהיה כמצרים. אתם רואים חז"ל, איפה לומדים את זה? קם מלך חדש, יש מלך חדש ויש יוכלם חודש את חלקיהם, חדש חודש, לומדים מכאן שכשמת יוסף הפר עוד ברית המילה. אז על פניו, זה קצת אולי קשור לשיעור של הרב עומר שלפניי, זאת אומרת על פניו אתה אומר מה הקשר בין שני הדברים? זה שתי מילים, זה אפילו לא אותה מילה, איזשהו מקשר, לקחת מילה אחת מפה, לקחת מילה אחת משם שהיא קצת דומה, חיברת אותם, התחלת ללמוד דרשות שלהם, מה הקשר בין הדברים האלו? אבל בצורה יותר עמוקה, אחד הדברים שמאפיינים את יוסף, יוסף נקרא יוסף הצדיק. למה יוסף נקרא הצדיק? כאילו, איזה מעשה גורם לו? מה זה? הסיפור עם אשת פוטיפר. זאת אומרת, יכולת ההתמודדות הזאת היא זאת שמאפשרת לו את זה. לכן כשחז"ל רואים קם וימות יוסף וכל אחד וכל הדור ההוא, והיה פה מלך חדש, מה אומרים חז"ל? כשמת יוסף, מה מת איתו? זאת אומרת, הצדיקות, תפיסת העולם שלו, שאמרה, אנחנו לא מתבוללים. אנחנו לא מתחתנים עם המצרים. זאת אומרת, זה היה הסיפור של יוסף. זאת אומרת, אני לא מוכן להתחתן עם האישה המצרית. הרי מה היה קורה ליוסף אם הוא היה מתחתן עם אשת פוטיפר? מה היא חשבה שיקרה שם? בגדול, כנראה שמה שקרה זה שפוטיפר הוא כבר אדם מבוגר יותר. יוסף הוא בחור צעיר ומאוד מאוד מצליח. בשנים שבהם, תחשבו סתם, בכלל, בשנים שבהם, הפרשי הגילאים בין האיש לאישה יכולים להיות מאוד גדולים, בסדר? מאוד יכול להיות שיש את פוטיפר, היא יותר קרובה לגיל של יוסף מאשר לפוטיפר. פוטיפר אולי כבר מבוגר, ומי שמנהל בפועל את כל העניינים שם זה יוסף בעצמו, ובעצם מה היא מציעה לו? בוא, תחליף אותו. בסדר, בוא, אנחנו יכולים, בוא נתחיל איזשהו רומן בינינו, ואחרי זה לא יודע, נשים לו משהו באוכל, מסתדר איתו, אני אגיד שהוא המבוגר, הוא מת, לא יודע, קרה לו משהו, ואתה תירש פה את כל העניינים, כולל אותי, וזה, ונמשיך, ויוסף לא מוכן לעשות את זה. בסדר, כאילו, הוא מדבר עליו שם שהוא מתנגד למעשה הזה, וזה באמת נותן לו ככה המון, המון זכויות, לא סתם כאילו דמות שהיא משמעותית לנו, אבל כשחז"ל רואים, רואים חז"ל, בהשם בגדו כי בנים זרים ילדו, זאת אומרת, הסיפור הזה של בנים זרים, בנים שלא יודעים, זה משהו שנובע מהשכחה של יוסף, זאת אומרת, זה הקישור פה בין הדברים. אז נכון, יש שם רואה לזה גם את הסיפור הזה, גם סיפור מעניין, שזה... הוא גם קשור לזה, נכון, אבל מה הוא אומר לו? שאחריך יכתבו על אבני החושן, אתה לא תהיה חלק מהסיפור הזה של עם ישראל, נכון? בסדר. אבל אני רוצה אולי קצת להוסיף את זה דבר נוסף. החצי הראשון של הפסוק, אני מבין אותו, וימות יהושע בן נון, הוא מאוד מתאים לימות יוסף. אבל במצרים... מה קורה אחרי מות יוסף? מי קם? ויקום? מלך חדש למצרים. מי זה? פרעה. מי זה אצלנו? ויקום? דור אחר אחריהם. מי מקביל פה למי? זאת אומרת שעם ישראל משולים פה דווקא לפרעה, למצרים. זאת אומרת, אם אנחנו, הקבלה אותי מי נכונה, יש פה משהו, זאת אומרת, יהושע נפטר, ועכשיו פתאום אנחנו מגלים, אולי, משהו יש פה אולי איזשהו רמז גם באופן שבו הדברים נכתבים, שהמציאות של עם ישראל אולי דומה קשורה לסיפור של מצרים. יש פה כנראה קשר לסיפור השיעבוד של מצרים. אנחנו קראנו בכללות, בכיתבו, את, יש תיאור מאוד ארוך, נכון, של הכללות, מה יקרה אם לא נהיה בסדר. איך התיאור הזה נגמר? יש, יש דבר מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, יש את כל התיאור, אני, בדברים פרק כ"ח, אז אם לא תשמע, ואז ארור אותה בעיר אותה בשדה, ויש פה מלא, כאילו באמת, דברים, צרות שהולכות ומתגלגלות, היית לזהבה לכל הולכות הארץ, והשם מכיר אותך בשכין, ובשורך תבוח לעיניך, זה כל הסיפורים האלו אחד אחרי השני. באו לך כל הכללות אליך, ודפוך ויסיגוך וכו'. איך זה נגמר? אז באמת יש פה תיאורים, עוד פעם, תיאורים מאוד קשים, שאנשים שאוכלים את הילדים שלהם ולא מוכנים ומתקמצנים על זה, באמת תיאורים שמאוד קשה אפילו לקרוא אותם. בבוקר תומה מיום מיתן ערב, ערב תומה מיתן בוקר, ואז אני קורא פרק כ"ח, פסוק ס"ח, וישיבך השם לאן? למצרים, באוניות, בדרך שאמרתי לך, לא תוסיף עוד לראותה. והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. האמת היא שאני אומר, על פנימית אומר לכם, תנו לי איזה דירוג כזה של הצרות פה. איפה אתם שמים את להימחר חזרה בשווקים של מצרים? נגיד, חמור יותר מאשר לאכול את הילדים שלכם? בסדר? נכון? ברור שזה פחות חמור. למה זה מופיע פה בסוף? אז אני חושב שברמה הפרטית, באמת, יש פה דברים יותר נוראים. ברמה הלאומית, הסיפור הזה של הירידה חזרה למצרים, מה הוא אומר בעצם?
נגמר העסק.
זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, בסדר? הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, זה להחליט שהסיפור הזה כאילו לא שווה את זה, ואנחנו חוזרים חזרה להיות עבדים במצרים. כאילו, החזרה להיות עבדים במצרים, מבטל את כל הסיפור של עם ישראל באופן כללי. בהקשר הזה, אני חוזר רגע אלינו, אני אומר, יכול להיות שיש פה משהו קצת בפסוקים שכבר רומז לזה, שאומר, אתם אמנם לא יורדים למצרים, אבל תדעו לכם שמה שאתם עושים עכשיו, זאת אומרת, הסיפור הזה, המעגל הזה של החטאים שאנחנו נפגוש עכשיו, עזבו לנסת הרע בני השם, עזבו את הבעלים, עזבו את השם וכו', כל המעגל הזה של ספר שופטים המפורסם של חטא, ואז עונש, בסדר, ואז צעקה ומושיע וחוזר חלילה, מה אמור היה לקרות כביכול לעם ישראל? הייתם אמורים לחזור למצרים. אתם עוד לא חוזרים למצרים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד הזדמנויות, וזה ייקח זמן, ועד שעם ישראל יצא חזרה לגלות, זה ייקח זמן. אבל כאילו יש כבר אולי משהו בדבר הזה, שהוא כבר אומר לנו, תדעו לכם, שאתם מתקרבים לשם. אתם מזכירים את הסיטואציות האלה של מצרים, ותיזהרו לכם. הבעיה, באופן כללי, הבעיה המשמעותית, כי אני כמובן בעיית הדור השני, אחרי זה גם הדור השלישי, היא בעיה מאוד מפורסמת. ככל שאנחנו הולכים ומתרחקים מהאירועים הגדולים, פה זה מהניסים הגדולים, אז אנחנו הולכים ומפסיקים להרגיש את המשמעות של הדברים. תשבו את, לא יודע מה, את הדור של סבים, סבא רבא שלכם, אני יודע מה, אנשים שנגיד חיו לפני הקמת המדינה, בסדר? תשבו אותם, את חוויית המדינה שלהם, אל מול חוויית המדינה שלכם, שלנו, חוויה אחרת לגמרי. יש פה מישהו שמרגיש איום קיומי, שכאילו קם בבוקר בתחושה שכאילו אולי לא נהיה פה מחר, אולי המדינה לא תהיה פה. אנחנו לא חיים בחוויה הזאת. אבל אני אומר, תחשבו שמה שלנו נראה כאילו ממש כמובן מאליו, אם אנחנו נלך שתי דורות אחורה, נגיד, הוא היה ממש לא מובן מאליו. זאת אומרת, כאילו, לא יודע כמה, לא יודע, אני אומר, סבתא שלי ניצולת שואה, בסדר? זה להיות בתחתית של התחתית, ולהבין שכאילו להיות בחוויה שיכול להיות שעם ישראל הוא כמעט נמחק, ומתוך הדבר הזה לקום, זאת חוויה אחרת לגמרי. אנחנו היום יכולים לריב פה עכשיו נגיד על הרפורמה המשפטית, בסדר? לריב, אנשים יגידו שהם זה, והם ירדו על זה מהארץ וכל מיני דברים כאלו. בסוף אני חושב שמי שחי בחוויה שהדבר הזה הוא פלא, והוא לא מובן מאליו, ואנחנו מבינים מה יכול היה להיות אחרת, למה לא רבים את זה, למה לא רבו על זה ככה עד עכשיו? צורה כזאת, לפעמים כאילו אתה מרגיש גם שהמריבות הן נעשות יותר מטופשות. כמה המקום הכלכלי תופס היום מקום, נגיד מקום במדינה. טוב, כמה סיפור כלכלי תופס מקום, גם במערכות בחירות, גם בכלל, בצרכים של אנשים. למה? אנחנו כבר לא בחוויה של איזשהו איום קיומי. אנחנו מרגישים שמדינה היא דבר ברור. דבר קיים, זה מובן מאליו שלנו. עכשיו בוא נדבר מה עושים פה. אם הדבר הזה הוא מובן מאליו, אז בוא נראה, אנחנו חיים פה טוב, לא חיים פה טוב. יקר פה, לא יקר פה, איך אנחנו... כי אתה יכול, עכשיו יש משהו מאוד בריא גם בדבר הזה, שאתה מתקדם משם. אבל זה גם יכול לעורר כל מיני בעיות. באמת שהדבר הזה מתחיל כבר מהסיפור של גן עדן. מי חוטא בגן עדן? הראשון שחוטא מזה? או מזאת? חווה, אישה. יש הבדל בין אדם לחווה. אדם הראשון נברא מחוץ לגן עדן. והקדוש ברוך הוא מכניס אותו לתוך הגן. חווה איפה נבראת? בגן עדן. בסדר? ולכן היא נמצאת בחוויה אחרת. זאת אדם הראשון יודע שאפשר להיות גם בחוץ. חווה מרגישה ביטחון בגן. זאת אומרת, אני כבר נולדתי פה, זה המקום שלי. זאת אומרת, מה, למה שאני אהיה מקום אחר? הדבר הזה הוא גורם לזה שיש, כאילו, לאפשרות של, 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 של החטא. כאילו, בסוף, אגב, גם בחטא עצמו, היא באמת לא מגורשת. מי שמגורש זה האדם, והיא הולכת בעקבותה, אבל זה טוב. בחוץ, הקדוש ברוך הוא מביא אותו לגן, כאילו. איפה זה בדיוק? אני... טוב. אם אנחנו... רגע, אני אז אני אומר, אז הדור השני תמיד דור מורכב, דור בעייתי. מה החטא הכי גדול שאנחנו פוגשים פה של דור, הדור השני הזה? החטא הוא כמובן החטא של אי הורשת העמים שחיים פה, הכנענים שחיים בארץ ישראל. עם ישראל כובש, דיברנו על זה המון. עם ישראל כובש את הארץ, הכוונה שולט בארץ ישראל, אבל את מה הוא לא עושה? הוא לא נוכל אותה, הוא לא מסיים את התהליך. בסדר? זה לא... זה שאנחנו שולטים במרחב לא אומר עדיין, אנחנו נמצאים עכשיו בכל מקום וכל כפר, ואנחנו יודעים כאילו לנהל את כל הדבר הזה. עכשיו צריך לשאול את עצמנו, מה חטא בדבר הזה? למה זה כזה חמור? למה זה שאנחנו לא מורישים את יושבי הארץ, זה כל כך חמור? אז אפשר לחשוב פה על שני כיוונים, נראה לי, מרכזיים. כיוון אחד ברמה הכי פשוטה, ברמה, אפילו רמה ביטחונית. זאת אומרת, מה כל כך חמור בזה? אנחנו עכשיו חיים במציאות, שאין לנו ביטחון בארץ, יש פה גויים שנמצאים פה, הם יכולים לקום עלינו. בסדר? גם מה שיקרה. אני חושב שנגיד, זה האתגר שאנחנו היום פוגשים אותו יותר. נגיד, ביחס ליהודה ושומרון, כבשנו, אבל לא עשינו איזושהי תהליך התנחלות כמו שצריך. אגב, בסוגריים אני אגיד, שאנחנו מדברים הרבה על יהודה ושומרון, זה נכון גם על מדינת ישראל, שטח מדינת ישראל שלפני 67. בסדר? הבדואים בדרום, ואדי ערה, בכלל, אמרו המון, בסדר, שאנחנו לא תמיד נעים לנו לדבר עליהם באותה מידה, אבל כאילו זה חלק מהסיפור שאנחנו נצטרך להתמודד איתו. מי שקצת שומע עכשיו חדשות על מצב האלימות בחברה הערבית, סופרים, בכל יום כמעט יש הרוגים בחברה הערבית. בסדר? מה שאומר, שיש שם המון המון נשק. ביום אחד הנשק הזה, בסדר? בסבירות מאוד גבוהה ילך גם נגדנו, זה כבר קרה. גם שם זה סיפור, בחלק מהמקרים, זה סיפור בסוף מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, גם ב-48, זאת אומרת, לא רק ב-67, גם ב-48 נכבשו חלק מהמקומות ולא כולם הלכו. זאת אומרת, חלק מהערבים הלכו, חלק לא הלכו. וזו שאלה, מה היחס לדבר הזה? אבל אני אומר, בטח בגבולות 67, אז אני אגיד, ביחס לגבולות 67, הדבר הכי, אני חושב, הכי משמעותי זה סיפור הביטחון. זאת אומרת, אנחנו היום, כאילו המרחב שייך לנו, בסדר? אבל בפועל, אנחנו יכולים לחטוף שם ירי ואבנים, וברמת היום-יום. עכשיו היה... היום היה ירי? היה פיגוע ירי? איפה? מה זה? בביקה, נכון. פיגוע ירי בביקה, זהו. זה איפה שהיה פיגוע ירי? עכשיו יש כל הזמן. אז אתה יכול להיות, כאילו, השטח הוא שלך, אתה עדיין לא... אינו לא נחל כמו שצריך, ואולי הבעייתיות הראשונה היא עצם זה שהמצב הביטחוני הוא כזה מורכב. אבל יש עוד חטא. חטא נוסף שעלול להיווצר בסיטואציה הזאת, אני חושב שהוא קורה לנו פחות היום, אבל לעם ישראל הוא קורה בצורה יותר משמעותית בתקופת השופטים, וזה... מה זה? כן, זה הסיפור של בעצם עבודה זרה, שזה פועל יוצא של הלמידה וההתאמות בגויים. זאת אומרת, אנחנו מקבלים הם. אני חושב שהיום אל מול זה שאלה מעניינת, האם רוחנית אנחנו באיזשהו מצב של... קבלה מהערבים שחיים בארץ ישראל, אני לא נראה לי. לא יודע להגיד.
שאלה אם זה פיזית או... לא, אני... כל העולם
הוא כבר גלובל, זה נכון, זה יכול להיות מכל מיני כיוונים, אנחנו גם מעריכים אותם פחות לדעתי. וגם אז שאין עבודה זרה, אז העסק פחות מושך. בכלל, הסיפור של עבודת אלוהים זה משהו שהוא פחות יצרי כאילו. זאת אומרת, חושבים שפעם היה יצר לעבודת אלוהים. מה שאין לנו היום, שאנחנו מאוד מסורסים בהקשר הזה, שכאילו, מה קשה להתפלל. כאילו, בטח שיש לך להתפלל, אין לך תשוקה כזאת. כאילו, אנחנו בהקשר הזה, יש לנו מצב פחות טוב, אבל... אבל אני אגיד טוב, אבל זה נושא מעניין. כן, בטח. אבל אני אומר, בהקשר עוד פעם שלנו, אז עם ישראל באמת, יש פה שני עניינים, גם העניין הביטחוני וגם העניין הרוחני. אל מול האיום הזה, אני יכול לצייר אולי בגדול, שלוש פתרונות אפשריים, בסדר? שלושה פתרונות. אפשר לכבוש את כל השטח בצורה משמעותית, להיכנס חזק, לכבוש. נגיד בשפה של היום הייתי קורא לזה אולי ימין. בסדר? כאילו התפיסה הימנית, נגיד בגדול. אפשר לסבול, ללכת בנתיבים עוקפים, כל הדברים כאלה שיכולים לפגוש אותם בספר שופטים. לא יודע, בחווארה מה עושים? יודעים, מכירים? איך אנחנו פותרים את הפתרון של בעת חווארה? חווארה מקום מאוד מאוד פיגועים. יש כביש עוקף חווארה. בסדר? מה עושים בגוש הציון? יש ציר עוקף. נגיד, כביש המנהרות. מכירים את כביש המנהרות בגוש? אז מה, למה יש את כביש המנהרות? למה חוצבים מנהרות? בדרך כלל אתה לא אמור לחצוב מנהרות. כביש אמור ללכת על תוואי יותר הגיוני. מנהרות זה עניין תמיד מורכב. כי אתה עושה אותו כשאתה בבעיה. מה זה? כי הכביש המקורי עובר בבית לחם. בסדר, כי היו נוסעים דרך בית לחם, ואז אפשר לנסוע דרך בית לחם, היה צריך למצוא פתרון אחר, ואז אתה פתאום, אתה עצמך עושה כביש גם עם קשרים וגם עם מנהרות, וגם כאילו, כי אתה יוצא, התוואי המקורי הוא מה שנקרא קו פרשת המים. קו פרשת המים, יודעים מה זה? פחות, לא בדיוק, זה סוג של סי גובה של קו ההר. קו פרשת המים סתם בסוגריים, לא קשור לגמרי לזה, אבל זה המרחב שממנו כל טיפת גשם שיורדת, יורדת או מזרחה או מערבה, או לכיוון ים המלח, או לכיוון ים התיכון. קו פרשת המים זה כאילו קו האמצע, שממנו כאילו מזרחה, אז הכל יורד לים המלח, מערב יורד לים התיכון. אבל בגדול, על קו הזה יש ציר 60, בגדול עבר כאילו על קו פרשת המים פחות או יותר. זה גם קו מאוד יחסית טופוגרפית, בדרך כלל יותר פשוט לנוע בו. ברגע שאתה יורד כמה מטרים משם, אז אתה נע קצת, נגיד בהקשר של הגוש, קצת מערבה, אז אתה פתאום צריך לחצוב בהר או לשים גשר או כל הדברים כאלו. אז זאת האפשרות השנייה. בסדר? אם הייתי אולי, גם בשפה של היום הייתי אומר אולי, תפיסה של המרכז הפוליטי נגיד. זאת אומרת, כאילו אתה... אתה כן, אתה לא כובש הכל, אתה גם לא לגמרי מוטה. אפשרות השלישית היא, מה לעשות? לכרות ברית. שבשפה של היום, אולי אני קצת לקרוא לזה, אולי שמאל. טוב, אז מה זה? אז אנחנו נפגוע, כאילו, בגדול, נגיד מדינת ישראל אגב ניסתה גם את כריתות הברית, אנחנו ניסינו ומנסים כל הזמן. הנס הגדול שלנו בכריתות ברית, מהו? יודעים? שהם לא רוצים. כן. שהם לא מוכנים, כאילו, לא משנה מה הציעו להם, עד הצעות, באמת, ברק שהציע הצעות מוגזמות, אולמרט שהציע הצעות, כאילו, כולל מדינה פלסטינאית שבירתה ירושלים ודברים כאלו, בסדר? והם לא מוכנים. למה הם לא מוכנים? כי מי שחושב שהמאבק הוא על יהודה ושומרון, אז הוא לא מבין את הסיפור. המאבק הוא לא על יהודה ושומרון, המאבק הוא על זה שאנחנו חיים בארץ ישראל, לא משנה באיזה חלק שלה. אף מנהיג פלסטיני לא מוכן כאילו לדבר הבסיסי שאומר, אני מוכן לקבל מדינה בחלק המזרחי של ישראל, ובתנאי שאני מכיר בזה שלכם היהודים יש זכות בחלק המערבי של ארץ ישראל, את החלק השני הם לא מוכנים להגיד, ולכן בדרך כלל זה נופל על זה. יש מצב שיום אחד אפילו האמריקאים הבינו את זה, שזה הסיפור, הם לא מוכנים להבין את זה. אבל אז נגיד, בקריטת ברית היו כמה, היו לא מעט ניסיונות, כבישים עוקפים, דברים כאלה, אמרנו, עשינו הרבה. האמת שאת הכיבוש מחדש אנחנו כמעט לא מנסים. פעם בכמה זמן יש מבצע גדול, לא יודע, חומת מגן, נגיד, היה מבצע כזה. מכירים את חומת מגן? יודעים חומת מגן באיזה שנה זה היה? 2002. אחרי גל פיגועים מאוד 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 גדול, זאת אומרת, המון הרוגים בחודש. כאילו זה היה איזה חודש אפילו שהוא היה טיפ, כאילו ארוך ביום מהרגיל, והיו הרבה, לא משנה, סיפור כזה, אבל בפועל היו הרבה הרוגים מאותו חודש, מחליטים שאין ברירה, יוצאים למבצע בצבאים מאוד גדול, וזה פעם ראשונה שצהל יוצא למבצע בתוך הכפרים, כאילו בצורה מסיבית, משמעותית. יש שם מעברים בין קיות, נבנית שם תורת לחימה שלמה, אבל זה באמת עשה שינוי. המבצע שהיה בג'נין לפני, כמה? לפני חודשיים, כמה היה פחות או יותר, המבצע הגדול בג'נין. הוא סיפור קצת דומה. היום הצבא, כאילו, במקום ללכת על כל יהודה ושומרון במקביל, מה הוא עושה? כך לפחות זה משנה. אני אומר את זה כמי מהתקשורת, לא מאיזה ידע אחר, כאילו. ואני אומר איך שזה נראה כרגע. לוקחים מקום אחד, מכניסים אליו, כאילו, כוחות בצורה משמעותית, גומרים איתו, מסיימים, ואז אפשר לעבור למקום הבא. יש מבצעים כאלה, כאן אני מניח שמתוכננים להרבה מקומות. טוב, אם אני חוזר רגע לסיפור שלנו, אז המלאך שמגיע לעם ישראל אומר להם, מה הדבר הכי גרוע שאתם יכולים לעשות? ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזו. למה לא לכרות ברית? כי יש משהו בכריתת ברית שהוא הופך אותנו להיות שווים. אנחנו שווים.
נכון.
אתה קושר קשרים, זה נכון, אבל גם ברמה העקרונית, כשאתה כאילו, לא יודע, כמו נגיד כשמדינת ישראל, עכשיו יש 30 שנה להסכמי אוסלו, אחד הדברים כאילו המשמעותיים ביותר שקרו באוסלו, אני לא יודע אם אתם קצת מכירים, לא, זה צריך להגיד לך קצת היסטורית, תכירו, תקראו על זה, זה שיש מוכנות לשבת למסע ומתן עם ערפאת שהוא מנהיג של ארגון טרור בסוף. זאת אומרת, המוכנות לשבת עם מנהיג ארגון טרור לאיזשהו דו-שיח, בסדר? נותנת לו לגיטימציה ושמה אותו במקום שאנחנו עכשיו יכולים לדבר כי אנשים שווים. עכשיו, כאילו, במקום להגיד אין מצב כזה, אתה מנהיג ארגון טרור, אנחנו מדינה, ואנחנו לא, אין דבר, אין מצב שאנחנו כאילו בכלל מנהלים איזשהו דו-שיח. מה שהרבה שנים המדינה הצליחה לעשות, אז באוסלו באמת משתנה וקורה אחרת. זה, טוב, בסדר, אולי זה קורה בעוד מקום, אבל זה אולי באמת אחד החסרונות של הדבר הזה. טוב, בפסוקים פה יש כל מיני, כאילו, הנביאים פה, הנביא מדבר על הסיפור הזה שעם ישראל לא נוחל את הגויים, ויש פה כאילו על פניו נראה שיש פה איזושהי סתירה בפסוקים. מה בדיוק הסיפור הזה? כאילו, למה או מה המשמעות של זה שעם ישראל לא מסיים פה את הכיבוש? אפשרות אחת להגיד, שכמו שאמרנו אולי עד עכשיו, זה שעם ישראל לא מסיים פה את כל הכיבושים, זה חטא. זאת אומרת, הסיפור המשמעותי, הייתם אמורים להוריש, לא הורשתם, יש מצווה להוריש ולא עשיתם את זה, אתם חוטאים. זאת אפשרות אחת. אבל בפסוקים כתוב פה עוד דברים. אז הוא אומר, לדוגמה, כן, נגיד, אלה הגויים אשר הניח, למען, נכון, בפתחת פרק ג', לנסות בעם את ישראל. למה? למען דעת דורות בני ישראל ללמדה מלחמה, וכאשר לפנים לא ידעו. זאת אומרת, עם ישראל נכנס לארץ, יש דור ראשון שהוא עוד אפילו נמצא במלחמות, למרות שגם המלחמות של הדור הראשון אולי חלקן הן לא מספיק משמעותיות כי יש בהם המון ניסים, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים להילחם, בסדר? עכשיו, הטיעון הזה הוא הגיוני או לא הגיוני? אתם לא יודעים להילחם, לכן מה אני עושה? אני משאיר פה גויים. או, זאת אומרת, בוא נשאל ככה, אם לא נשארים פה גויים, אז לא צריך להילחם. אם אני לא צריך להילחם, אם אני לא צריך להילחם, אז המצב יותר טוב. בסדר? עכשיו נגיד יותר מזה, אפשר גם להתאמן, לא יודע, להתאמן ביבש. בסדר? כאילו, אפשר למצוא עוד כמה פתרונות חוץ מלהשאיר פה גויים, כדי ש... כי זה גם נשמע, תחשבו, כן, נשארו פה גויים כדי שיהיה על מי להתאמן. כן, כאילו, אין מטרות קרטון. בסדר? מה זה? זה כאילו, אין... זה טיעון די מוזר. עכשיו, אני אגיד, בוא נגיד, יש פה עוד בעיה, למה? אם אני חוזר רגע לפסוקים אחורה, ואיך הרף השם, פרק ב' פסוק כ', איך הרף השם בישראל, ואומר, יען אשר עברו הגוי הזה את בריתי, שציוויתי את אבותם ולא שמרו לקולי, גם אני להוסיף להוריש איש מפניהם, מן הגויים אשר עזב יושב וימות, למען נסות בם את ישראל. השורים בדרך השם ללכת בם כאשר הם שמרו אבותם, אם לא, וכו'. ואין לך השם את הגויים האלה לבלתי הורישם מהם ולא ניתנם ביד יהושע. אז זה כבר אפשרות שלישית. עוד פעם, יכול להיות שזה שעם ישראל, שנשארים פה גויים, זה חלק מהחטא של עם ישראל. יכול להיות שזה איזשהו ניסיון שהקדוש ברוך הוא שם פה. בפסוקים שקראנו עכשיו, על פניו, מה נשמע שמה זה? זה בכלל? למה נשארים פה גויים? ואיך הרף השם בישראל, ולכן, איך זה נקרא, לכן מה? מה זה? זה עונש. זאת אומרת, יש פה שלוש אפשרויות, אז זה חטא? אז זה ניסיון או שזה עונש? מה זה הדבר הזה? אז זהו, אנחנו רוצים, כנראה שיש פה שילוב של הדברים. כדי להבין את זה, אני רוצה לחזור אולי קצת לדברים ששורים לטופוגרפיה, חלקם דיברנו פעם הקודמת. בארץ ישראל נשארים שני סוגים של התיישבות של גויים בתוך הכיבוש הישראלי. יש, בפרק א' ראינו בעיקר כל מיני, נקרא לזה כיסא התיישבות. זאת אומרת, כל מיני ערים כאלה, ערים פה, ערים שם, שבהם... נמצאים גויים, בסדר? בכל מיני מקומות יש כל מיני ערים שלא נכבשו, ראינו בגזר, בכל מיני, זה יכול להיות יותר בצפון, יותר בדרום, אבל יש כל מיני כיסים כאלו שנשארו. בפרק ג' אנחנו רואים, יש תיאור קצת אחר. מה נשאר? נשארו ככה, תראו, בוא נסה רגע להבין איפה זה. אני פרק ג' פסוק ג'. הגויים שניח השם, חמש עצרני פלישתים. איפה חיים חמש עצרני פלישתים? בחוף. זאת אומרת, נקרא, ביחס לארץ ישראל, זה דרום, דרום מערב של מדינה, של ארץ ישראל, נכון? בסדר? אזור החוף, אזור החוף הדרומי. והכנעני הצידוני והחיבי, איפה? שיושב בהר הלבנון, מארבע על חרמון עד לבוא חמת. ארבע על חרמון, אתם יודעים איפה זה, פחות או יותר נגיד באזור חרמון. לבוא חמת זה בקצה צפוני נעלתי של טורקיה, אם אני לא טועה. זאת אומרת, אם ממשיכים על קו ההר, אנחנו פחות, לא כך מכירים את האזור הזה. אם אני ממשיך כאילו מרמת הגולן, אני ממשיך צפונה, בסדר, בקו הזה, אני בסוף אגיע לבוא חמת. אני לא קריטי שנצביע עכשיו בדיוק על מתי, איפה בדיוק הנקודה הזאת. ומה שאני כן רוצה להגיד, יש פה בעצם שני מרחבים מרכזיים שבהם נשארים גויים. אחד, בדרום מזרחי, דרום הערבי, סליחה, אחרי הדרום הערבי של ארץ ישראל, אצלכם, נגיד, אם אתם מסתכלים עם הפנים כאילו למפה, זה במרחב הזה של ארץ ישראל, ובמרחב הצפון מזרחי, דרום הערבי וצפון מזרחי, בסדר? זאת אומרת, בקצה, באזור רמת הגולן וצפון, אתם מחזיקים איתי פחות או ראש, מחיתים איפה חרמון? חרמון! זה לא, זה חרמון זה בקצה, המדינה, אתה יודע איך אתם מציירים את ארץ ישראל? אז זה נמצא בקצה. נגיד, אם זה ככה, בוא נצייר את זה באופן מאוד בסיסי, בסדר? נגיד פחות או יותר, אנחנו נמצאים כאן, בסדר? אז חלק אחד זה האזור של הפלישתים, בסדר? כשאתה יוצא מפה, נפתח גוגל מפס. והמרחב השני זה המרחב הזה פחות או יותר, בסדר? אולי אפילו קצת יותר צפונה, אבל זה פחות או יותר שני המרחבים שאנחנו מדברים עליהם פה. של פרק ג'. אז אני אומר, יש פה כנראה הבדלים בין שני הדברים האלו. יכול להיות שבאמת יש פה סוגים שונים של התיישבות של גויים, שכל אחד מהם הוא מבטא גם משהו אחר. אמרנו, יש את ה... כבר ציירתי, יש פה כל מיני כיסים כאלו, כל מיני ערים נמצאים פה, פעם קודם דיברנו על השרשרת הערים שנמצאת פה, מי שהיה על כל הצירים, בית שען, ציר 60, ואדי ערה, כביש החוף, יש כל מיני ערים שנמצאים בכל מיני מקומות שעם ישראל לא מוריש אותם, בסדר? אבל כנראה אני אגיד אולי ככה, יכול להיות שאם דיברנו על שלוש אפשרויות, אז יכול להיות שאפשר אולי לחלק בין סוגי הערים, בין האפשרויות השונות. מה שעם ישראל היה צריך לעשות בשלב ראשון, זה להוריש את כל הכיסים הקטנים, את כל הערים הקטנות האלו, להוריש אותם. כשעם ישראל לא עושה את זה, מה הדבר הזה נחשב לו? חטא. בשלב, כי למה? כי עוד פעם, כי כשיש לך גויים שנמצאים בתוך המרחב שלך, אז אתה לומד מהם ואתה נטמע בהם, ואנחנו, כמו שהפרק פה, לא הפרק, הפרשייה פה נגמרת, ובני ישראל ישבו, איפה? בקרב הכנעני, החיתי, האמורי, הפריזי, החיווי והיבוסי. זאת אומרת, מי יושב בתוך מי? אנחנו יושבים בקרבם, ממילא מה מגיע הפסוק הבא ואומר שמה, ויקחו את בנותיהם להם לנשים, ואת בנותיהם נתנו לבניהם ועבדו את אלוהיהם. זאת אומרת, ברור שכאילו כשאנחנו יושבים בתוך הגויים, אז אנחנו גם מתחתנים איתם, ואתה מתחתן איתם, זה גם עבודה זרה, וזה דיברנו יותר בהרחבה פעם הקודם. טוב, הסיפור הזה, אני חושב שאולי הוא, בסופו של דבר, הוא באמת, כאילו, זה מתחיל מזה שלא מורישים, ממשיך לזה שאולי קורטים ברית. ברית זה ייצור כל מיני הסכמים, זה, שוב, אני אומר, גם היום אנחנו עושים את זה. בסדר? זה יכול להיות עם הבדואים בנגב, יכול להיות, כל מיני הקשרים, אתה יכול לעשות לבת החשבונות. הניסיון והעונש, אני חושב, קשורים כנראה לאזורים שלא נכבשו בכלל. לאזור הזה של הפלישתים, או באזור הצפוני הזה. זה כבר אזורים שהם באמת, כאילו נגיד ככה, בשלב ראשון הקדוש ברוך הוא משאיר אותם, אולי כאיזשהו ניסיון. זאת אומרת, אתם אמורים לגמור את הסיפור בפנים. ואחרי זה, מה הייתם אמורים לעשות? לצאת, אולי איזושהי התקפה יותר מסודרת, על המרחבים יותר גדולים האלו. אבל הקדוש ברוך הוא לא מאפשר להם את זה בהתחלה, כי מה הוא אומר? אתם קודם כל צריכים לנקות את כל המרחב הפנימי. כן, אגב, ביקורת דומה, לא בדיוק, אבל דומה, אנחנו פוגשים על דוד המלך. מכירים, יש מדרש ככה יחסית מפורסם, שמבקר את דוד המלך. אז שהוא אומר ככה, אם תאמר, מפני מה כבש דוד ארם נהריים וארם צובה ואין מצוות נוהרות שם, אמר דוד, עשה שלא כתורה. התורה אמרה, משתכבשו ארץ ישראל, תהיו רשאים לכבוש חוץ על הארץ. זה לא אותו סיפור, כי שם באמת זה כאילו, יש את הבסיס, את ארץ ישראל, ויש את מה שאתה יכול להוסיף על גבי, אתה יכול להגדיל את הארץ. מתי אתה יכול להגדיל את הארץ? רק אחרי שכבשת את ארץ ישראל שלך. אבל אם זה סיפור קצת דומה בעיניי, הוא לא עשה, כן, חזה וכבש את נהריים והרם צובה, ואת היבוסי סמוך לירושלים, לא הוריש. אמר לו, קדוש ברוך הוא, אמר לו, מקום, מה? את היבוסי סמוך לפלטורין שלך, ליד הארמון שלך. איפה דוד המלך חי? הוא לא חי בירושלים, אבל איפה הוא חי? בחברון. אבל בסוף, ירושלים וחברון הן קרובות. את היבוסי שמו לבלטורי שלך, לא, הורשת, איך אתה חוזר וכובש את הרם נהריים, הרם צובה, איפה אתה הולך רחוק? תתחיל קודם כל מה שקורה פה מתחת לאף שלך. אז משהו מעין זה, אני חושב שאולי קורה גם אצלנו פה. בסדר, גם דיברנו גם קצת בשיעור הקודם, שבאופן כללי הפריפריה תמיד הייתה יותר מורכבת מהמרכז. בפריפריה אנחנו רואים שיש גם יותר בעיות, יש שם גם אולי יותר כיסים, לכן כאילו היינו הציפייה מעם ישראל היא קודם כל לגמור עם מורשת הגויים שקורית במרחב הפנימי. אגב, זה עוד פעם, גם זה סיפור שחוזר על עצמו, נכון? מה קורה שחמאס יורד טילים על שדרות? זה הגיוני, נכון? כאילו, זה רק שדרות. אם הוא יורה על אשקלון, עדיין סביר כי אנחנו אשדודים, אם הוא נוגע באשדוד, אפילו לזה כבר התרגלנו, נכון? יש כאילו אפילו לפעמים אני מרגיש בסבבים שיש איזושהי ציפייה של הדרום, של דרומים שמה? שירו כבר לתל אביב. למה?
אומרים איזה בגלל.
נכון, אתה אומר כאילו, יאללה, שירו כבר לתל אביב, כאילו, כי כשיורים על תל אביב, אז כאילו, הם ירו על תל אביב, ואיך זה יכול להיות? כאילו, למה זה אחרת? נכון, המדם של מישהו יותר זה, אבל יש משהו, תמיד בסוף בפריפריה, אתה פחות חזק מאשר במרכז. משהו מהדבר הזה, אני חושב, אולי קורה גם פה. כשעם ישראל נמצא פה, ויש פה הרבה עמים, ואנחנו לא מורישים אותם, הדבר הזה עלול להוביל בסוף לאיזושהי קריסה פנימית. זה קרה לכל מיני מעצמות. זאת אומרת, מעצמות באופן כללי, הרבה פעמים, אנחנו מסתכלים עליהם כאיזשהו אומה אחת, ברית המועצות, או אפילו, לא יודע, אני לא יודע איך להתייחס לארצות הברית, ארצות הברית שאלה מעניינת, אבל היו עמים כאלה שבאמת השתלטו על מרחבים גדולים. אחד מהם שבסוף הרבה פעמים גורם להם לאיזושהי קריסה, זה שבפנים אתה לא סגרת עדיין את הסיפור הזה, כאילו יש לך עמים שונים, כל אחד מושך לכיוון אחר, וזה בסוף לא, אתה לא עומד בדבר הזה, זה מה שעלול לקרות גם לעם ישראל. אני יציע, אוסיף פה יערן ככה מעניינת נוספת, קצת מכיוון אחר. הרב ויצמן, מעלות אומר דבר מעניין, אומר שככה הוא מסביר את זה מכיוון אחר, זה כיוון מאוד, מאוד יפה, אני חושב לכן אני אזכיר אותו, למרות שהוא לא חלק רציף מהמהלך שלנו. אומר הרב ויצמן, כשהקדוש ברוך הוא משאיר גויים לנסות במת ישראל ללמדה מלחמה, אז זה לא, אין הכוונה שעם ישראל צריך להתאמן על מישהו. אלא מה? אנחנו לא צריכים להכיר תכסיסי מלחמה, זאת לא המטרה. איזה אפשר לעשות? נגיד היום, אחת הבעיות אולי בצבא, היא שהיום עד דרג אפילו המגדים, אני חושב, אולי כבר יותר, זה אנשים שלא היו במלחמה. זה אחד הדברים שכאילו מאתגרים אותנו כצבא, זה שחשבו שיכול להיות אדם יכול להיות מגד בצבא, לעבור המון מתפקידים, חוץ מלתפוס פעילות בטש כזאת, לתפוס, לא יודע, באיוש או משהו כזה, הוא לא עשה משהו, הוא יכול שהוא לא היה תחת אש אף פעם בחייו. זה יכול להיות שהוא לא היה באף התקלות. כלום, אפילו לא משהו קטן, כאילו. וזו שאלה, איך הוא יתפקד תחת אש? אתה לא יודע מספיק להגיד. משהו שהצבא, כאילו, מתמודד איתו. נגיד, האויבים שלנו, חלקם נלחמו הרבה. נגיד, חיזבאללה נלחם המון המון איפה? די? בסוריה. חיזבאללה בסוריה מתאמן בחי המון, התאמן המון המון בחי, גם נהרגו לו המון אנשים, אבל בעיקרון, יש שם משהו שהוא יותר פוגש את זה. אבל אני אומר, אף על פי כן, אני אומר, הצבא עדיין יכול להחזיק גם בלי מלחמות, למרות שזה מטריד אותנו, אבל הרב ויצמן אומר דבר מעניין. הוא אומר שהמטרה כאן היא לא ללמד את עם ישראל איך נלחמים, אלא ללמד את עם ישראל ש... כדי לזכות בארץ ישראל, אנחנו צריכים להיות מוכנים להילחם עליה ולשלם מחירים. דור שלא יהיה מוכן למסור את הנפש על הארץ, לא יוכל לזכות בה. ארץ ישראל דורשת מאיתנו לעבוד קשה. זאת אומרת, כאילו, אני אומר באמת, לאורך כל השנים, כל הדורות, עם ישראל משלם מחיר מאוד מאוד קשה. כשמגיע הדור השני, וזה תמיד הבעיה בדור השני, כשמגיע הדור השני, כבר קצת התחלנו עם הסיפור הזה, שלא לא לחם במלחמות של הכיבוש. תחשבו על ההבדלים, אפילו סתם. כמות ההרוגים שמדינת ישראל הייתה מוכנה לספוג לאורך השנים, הולכת ויורדת בצורה מטורפת, בסדר? נתחיל אולי עם הדבר הכי פשוט, נגיד, באימונים. בשנים הראשונות של צה"ל, לצבא היה ברור ולמדינה היה ברור שחיילים נהרגים באימונים. למה? כי זה מסוכן. בסוף אתה יורה בנשק, אתה זורק רימונים, אתה יורה, כאילו, יש אלף דברים שאתה עושה, וזה מסוכן להיות חייל, וחיילים נהרגים באימונים. וזה היה כאילו, אף אחד לא אהב את זה, אף אחד לא ניסה להרוג חיילים באימונים, חס וחלילה, אבל אבל זה, כאילו, זה היה הגיוני שחייל ימות באימון. היום, הסיכוי שחייל ימות באימון הוא מאוד מאוד קטן. מאוד מאוד קטן, כי הצבא יש המון המון מגבלות בטיחותיות, שבאמת, כאילו, מנסות למנוע את זה. היה סיפור עכשיו הרי ביעלום, בחור שנהרג, שם יש לי בן דוד בצוות איתו, שזה צוות מקביל, כאילו, שהם... זה באמת אירוע שהוא קודם כל עושה חדל אימונים צהלי כזה, ועוצרים הכל, נוסעים להבין מה היה, אבל כאילו כל אירוע כזה הוא מזעזע את המערכת. כאילו, חייל לא אמור למות באימון. עכשיו, יש בזה המון המון אמת. והצבא יכול להתאמן עדיין טוב, והכל בסדר. אני אומר בכיוון קצת זה, שיש פה גם משהו שאומר על מה אנחנו מוכנים, כאילו כמה אנחנו מוכנים לשלם מחיר. אז באימונים זה עניין אחד, שם זה אולי גם יותר קל להגיד שזה באמת מהלך טוב. אבל נגיד, תחשבו על כמות ההרוגים שיש לנו במלחמות, באמת, כאילו זה שינוי מאוד גדול. מלחמת העצמאות, נהרגים כמה אנשים? כמה? 6,000 אנשים נהרגים. מתוך כמה היישוב היהודי בארץ ישראל באותו זמן? 600,000 איש. זה אומר אחוז מהאוכלוסייה. אחוז מהאוכלוסייה שנהרגים, בסדר? אם היום נהרגים אחוז מהאוכלוסייה, אני עושה פה חשבון טוב, מי טוב בזה, כמה זה להרג היום אחוז מהאוכלוסייה? כמה? 100,000 אנשים, נגיד, בסדר? נגיד 100,000 אנשים. בסדר, תחבו מלחמה עכשיו עם 100,000 הרוגים. זה הסדרי גודל. אז יש משהו, אני אומר עכשיו עוד פעם, יש בזה משהו מצד אחד מאוד מאוד בריא, מצד שני, כאילו, יש משהו גם בזה שאתה לא מוכן לשלם את המחיר, אתה לא עומד מול השאלה הזאת. אחד מהם שאנחנו צריכים לעשות, ודיברנו על זה, נגיד בספר יהושע דיברנו על זה יותר, זה השאלה של, נגיד, המוסריות של כיבוש הארץ. האם כיבוש ארץ ישראל הוא מעשה מוסרי או מעשה לא מוסרי? שאלנו את זה בתחילת לימוד ספר יהושע, לא יודע אם היה פה מישהו איתנו אז, אולי אפילו הייתם בצבא, או שלא זוכר כבר, אבל התחלנו, לא נראה לי שכן הייתם. התחלנו את הלימוד של ספר יהושע עם השאלה, מה זה הגיוני? זה מוסרי לבוא לכבוש ארץ אחרת? ראינו שזה מטריד, גם את הפרשנים וגם את זה. בסוף, כשעם ישראל עומד אל מול הדבר הזה, וכשאתה נמצא באיזשהו מאבק, אתה כל הזמן שואל את עצמך, איפה אני ביחס לאויב הזה? וזה מצריך ממני לשאול שאלות ולענות לעצמי תשובות. בוא ניקח היום, אדם שגר היום ביהודה ושומרון, עוד פעם, תלוי איפה, נגיד, ניקח את זה ממש בצורה הכי סטיגמטית, אדם שגר ביהודה ושומרון, מול אדם שגר באשקלון, בסדר? סתם קטע שמו לי. אז מי חווה יותר את המאבק על הארץ? זאת אומרת, אני אומר, נגיד, היום, נגיד, בסיטואציה הזאת, ברור שמי שחי ביהודה ושומרון, בשוטף, ביומיום, מרגיש יותר את המאבק על הארץ. כשהוא מחליט איפה לגור, והוא יודע שכשהוא נוסע בכביש, יש מצב שזרקו עליו אבנים, יש מצב שפתאום הכביש יהיה סגור עם צמיגים בוערים, ויש מצב שירו עליו או משהו כזה, ההחלטה היא החלטה אחרת. אתה פשוט צריך לעמוד מול הדבר הזה ולהגיד, למה לגור פה? למה לגור במעלה לבונה? מה אתה אומר? תגיד לנו סיבה, מה? זה שווה לגור? לא יודע. יש מי ששומר שם על היישוב? אז כאילו בסוף, באמת, אני אומר, יש משהו, כשאדם חי במרחבים האלו, הוא נדרש כל הזמן לשאול את עצמו, מה אני עושה פה ולמה? ואני גם כל הזמן פוגש ערבים, בסדר? אני חושב שבאופן כללי נגיד מתנחלים, בסדר, אני אשתמש בסטיגמות זה, אבל נגיד מתנחלים פוגשים ערבים הרבה יותר מאשר שמאלנים. הרבה יותר חיים איתם ביחד, בפער, גדול. זאת אומרת, כאילו, היכרות היומיומית היא הרבה יותר גדולה. כל מי שקצת מכיר את הסיטואציה, אתה רואה את זה במילואים. מגיע מישהו שגר, לא יודע, גר בתל אביב, והוא לא פוגש פלסטינאים ביומיום שלו, הם גם נורא מפחידים אותו, בדרך כלל. וכאילו, אם אתה חי שם, אז לא כל פלסטינאי נראה לך מחבל. אבל אתה כן שואל את עצמך, מה היחסים שלנו? בסדר, אנחנו יכולים להיות שכנים, לפעמים שכנים, כאילו, במילואים, אני אספר סיפור, ואולי עם זה נסיים, סיפור אחרון, במילואים האחרונים עמדתי עם הרכב, עם החפק, הרכב דוד כזה, באיזה מקום, באיזה עיכול על מבטר כזה, מקום גבוה, הגיע רכב פלסטיני מולי, בלי לראות, זה נהגת, לא ראתה אותנו, ראתה אותנו פתאום, נבלה, המשיכה ישר. בסדר, המשיכה ישר, הכוונה לכיוון התהום. היא נעצרה כשגלגל אחד שלה כבר באוויר, בסדר? והרכב מתנדנת, שזה אומר, גלגל אחד באוויר לכיוון התהום, גלגל שני באוויר לכיוון, כאילו לכיווננו, והיא ככה בזה, בתוך הרכב, איזה יותר מדי נשים פלסטיניות, עם יותר מדי ילדים, לא חגורים, תינוקות וכאלה, בסדר, נמצאים ככה על זה. אז מה, מה עושים?
תוקפים אותה.
אז לא, אז רצנו מהר, תפסנו מהר את האוטו, הוצאנו אותה מהר, הרגענו אותם, הוצאנו אותם החוצה. ואז מתחילה סיטואציה, ששוב, מי שלא מכיר, לא התחילה סיטואציה, היינו צריכים לחלץ הרכב, תוך שנייה הגיעו מלא פלסטינים. מתחילה מדברים רק ערבית, מהר מאוד, הם אומרים לדבר עברית. רובם עובדים עברית, עובדים בארץ, כאילו אתה מגיע בתוך חייל, אף אחד לא יודע עברית, כאילו, בפועל פתאום סיטואציה נגמרה, זו הייתה סיטואציה מגניבה, כאילו בסוף חילצנו אותם. זאת אומרת, בסוף חייל, יש לי תמונות, כאילו ציירנו תמונות שם, זה היה וואה, זה, בסוף זה נגמר, שאתה רואה איזה חייל וזה אחד הפלסטינאים ביחד, קושרים את הרכב הזה, והוא אומר לו, לא, תביא פה, תעשה ככה, תמשוך את הרכב מפה, תזה. זה נגמר שמשכנו את הרכב, ואז כולם מחאו כזה כרגע כזה, כולם מחאו כפיים, ובזה נגמר האירוע. עכשיו יכול להיות שלמחרת, אני אדפוק אצלו בבית בלילה ואני אקח אותו כאילו, בסדר? גם יכול לקרות, אני לא יודע מי הוא, זאת אומרת, יכול להיות שאני אדפוק אצלו בלילה למעצר למחרת בלילה, אבל כאילו בסוף ברגע הזה אתה עומדים, כשאתה פוגש אנשים בצורה הזאת, אתה צריך לשאול את עצמך, דווקא כשהם אנשים, אתה צריך לשאול את עצמך, אז למה אני פה, מה ההבדל בינינו? ומה אני מאמין? וזה חלק מהסיפור הזה אולי של מה שקורה פה. טוב, אנחנו הפרק שלנו מסיים את כל תקופת הניסיון. הפרק, לא הפרק, עוד פעם, אני אומר, הפרקים פה, החלוקה של הפרקים היא לא חלוקה יהודית, אבל אם איך שחילקנו אותם עד סוף ג' פסוק ו', זה מסיים את כל סיפור הניסיון. פסוק ז', נתחיל ללמוד אותו בפעם הבאה, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו אדוני אלוהים ועבדו את הבעלים ואת האשרות, וכרף אדוני בישראל, ואם כן בעד כושן רשעתיים מלך ארם נהריים. ויעבדו בני ישראל את כושן רשעתיים 8 שנים. אנחנו עוברים כאן מתקופת הניסיון אל כבר אל העונש. הסיפור הבא יהיה סיפור העונש. מה הולך לקרות לעם ישראל? וזה בעזרת השם, בסיפור של עתניאל מלכנז, ניגע בעזרת השם בפעם הבאה.